שלום רב לצופים, שלום רב לרב מושרקי.
שלום ברכה, שלום לצופים.
אנחנו פרשת שמיני.
אכן.
הפרשה השלישית בספר ויקרא. ואנחנו מגיעים בעצם, אחד הסיפורים, אני חושב שהוא מהותי, והוא מהותי גם בכלל לעניין של עבודת השם ותפיסה של עבודת השם. סיפור נדב ואביהו, בניו של אהרון הכהן, שהם מקריבים שרה ונענשים בעונש חמור ביותר. הם מתים. יש להם התלהבות לעשות את עבודת השם, והם חורגים מהמנדט שניתן להם.
כן, השאלה היא האם מדובר פה בחטא. כלומר, פה אני נכנס לשאלה מאוד קשה. בפשט הכתוב אנחנו לא רואים בשום מקום שבו נאמר שהם נענשו. עד כדי כך שבפרשת החרימות נאמר בקורבתם לפני השם וימותו. כלומר, ואם אנחנו נלך לפי הפרשנות של חז"ל, שלמשל הם יכנסו שטויי יין למקדש, הרי אנחנו רואים שהאיסור על שתיית יין מופיע אחרי מות נדב ואביהו. כך שמבחינה פורמלית, מבחינת ההלכה הצרופה, נדב ואביהו אינם חוטאים, אלא הם בעלי נפש מיסטית, והייתי אומר אפילו שהם היו מעוניינים במיטה הזאת. כלומר, הם היו בעלי נפש מיסטית, מתעלה, מזדקחת, ואפשר לומר אם כן בעצם שנדב ואביהו אינם מודל לחיקוי, אבל הם אנשים מיוחדים במינם. איך הכתוב אומר? הוא אשר דיבר השם, בקרוביי אקדש. רשי שמה אומר דברים שקשה מאוד לשאת אותם. רשי אומר שמשה אמר לאהרון, יודע הייתי שהמשכן עתיד להתקדש במיודעיו של מקום. כלומר, משה ציפה שמישהו ימות שם. אלא הוא אומר, אלא שסבור הייתי בי ובך. כלומר, משה ואהרון. עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך. ודאי שמשה איננו משקר. כלומר, אף על פי שהיהדות, כפי שהדגשנו כמה פעמים, מתנגדת לקורבן אדם, אבל פה מדובר באיזה מין עלייה מיסטית. הרי אפילו גופם לא נשרף, רק נשמתם נשרפה, כלומר יצאה מגופם. אם כן, מדובר פה באישיות שהיא מעל ההיסטוריה, מעל העולם הזה. וייתכן מאוד שכל המעשה הזה בא להראות שהשרת השכינה במקדש זה משהו רציני, זה לא איזה בלוף, זה לא משהו טקסי, זה באמת, זה שורף. אז אני חושב שנדב ואביהו הם דווקא למעלה מאיתנו.
מה, הם בעצם מקדימים את בן הזי בכניסה
כן,
לפרדס?
כן, אבל ניתן לומר שבדיוק הציווי של התורה, יין ושחר על תש, כלומר אסור להיכנס שטויי יין למקדש, זה בא לומר שהדבר הזה קרה פעם אחת בהיסטוריה, הוא שייך לסוד המיוחד, הפנימי, של הנפש של נדב ואביהו, ולעולם לא יחזור בהיסטוריה. כלומר, זה לא ניתן לחיקוי.
יש לי פרשנות, יכול להיות שהיא רחוקה מהמציאות. קודם כל, אני מכיר גישה שטוענת שגם בעבודת השם, הקדוש ברוך הוא אומר, אל תתלהבו, תעשו מה שאני אומר לכם, אל תעשו מעבר, אל תגדילו ראש. יש לכם את ההוראות, תעבדו בגבולות הגזרה, בגלל שזה לפעמים עבודה שמעבר לגבולות הגזרה היא מסוכנת.
מסוכנת, יכול להגיע לעבודה זרה. אש
בדיוק,
זרה.
אש זרה, והקשר של שתיית מים, תראה, לפעמים אני חושב, אולי הם נכנסו כמו שכהנים בדתות אחרות, שמנים, כשהם איכשהו קשורים לסמי הזיה, השתייה, היכולת, יחד עם החוויה.
לפרוץ את הגבולות.
בדיוק, היא פורצת את הגבולות והולכת, כמו שאנחנו יודעים, תמיד למקום, בגלל היצירה, היצר, זה הולך למקום אסור. ואז באמת, פה מודגש שהכהן העברי, לעומת הכהנים הזרים, בעמים מסביב, אסור לו לגעת בחומרים מסייעים לחוויה.
כן, פרשנות קלאסית. אפילו הייתי אומר מפתר, אנחנו נמצאים גם אצל לוינס, שהוא דיבר על זה שפה מדובר על מעבר לפתטי, שהתורה איננה רוצה את השותפות של כל הכוחות הסוערים בעבודת השם. אבל יחד עם זאת, אנחנו לא יכולים להכניס את הכל לתוך רדוקציה כפי הנוח לנו. כלומר, אנחנו רואים גם שהביטוי אהבה מקלקלת את השורה, נאמר גם לגבי ההקרבה של משה בתוך שבעת הימים שקדמו לחנוכת המשכן. הרי בדרך כלל אסור להקריב את קורבן, להקריב כתורת לפני שחיטת התמיד. ואילו בפעם הראשונה שמשה הקריב, הוא קודם כל שחט את התמיד, למרות שעוד לא, הקריב כתורת, למרות שעוד לא נשחט התמיד. אם כן, אנחנו רואים שיש ממד, יש נתינת מקום בתוך היהדות לאיזה מין פרץ שיוצא מן הסדר הרגיל, למרות כל העזרות וכל הסכנות, שבוודאי אתה צודק שצריך להביא אותם גם כן. אבל יש פה משהו מיוחד, בקרוביי אקדש, על פני כל העם, אקבד. הדבר הזה הופך להיות מכאן ואילך מחוץ לנורמה. והנורמה מתנגדת לפריצות האלה.
בוודאי, ואנחנו רואים שדוד מעלה את ארון הברית. מה קורה לעזיה?
פרץ ביעוזה. בדיוק. כן, הרי זה ההפטרה אפילו של הפרשה.
משום שאני מנסה להגיע איתך פה, למהות, בתפיסה הזאת. כי דיברנו בפרשות הקודמות על הצורך בפולחן. הצורך בפולחן שמשרת את, את כוח הדמיון באדם. ופה נדמה שהנה, מדובר, לא מדובר בפשוטי העם, לא מדובר באנשים שאין להם מושג. אנחנו מדברים על בניו של אהרון הכהן, כן. מי שאמורים להוביל את, את, את עבודת הפולחן. וגם, והם נכשלים בזה, הם נכשלים, הם עושים את הצעד הנוסף שאסור להם לעשות.
כן, כלומר שמכאן ואילך מתברר שסדרי העבודה הם באים אחרי שהיה גילוי שכינה. כי הרי משה אומר, היום נראה, השם נראה עליכם. כלומר, זה בין חזרה אל מעמד הר סיני בתוך המשכן. הרי אפשר לומר, כתוב היי ביום השמיני. זה לא סתם הביטוי הזה. והיא ביום השמיני, אנחנו מצפים עכשיו להשלמת בריאת העולם. בריאת העולם הייתה בשבעת ימים. עכשיו אנחנו מגיעים אל היום השמיני. ובתוך היום השמיני צריכים לקרוא דברים חדשים. צריך שיהיה גילוי שכינה ישירות בין הבורא לבין הנברא. והנה, זה לא מתרחש. משה, אהרון, מקריבים את הקורבנות, ולא קורה שום דבר. ואז משה ואהרון נכנסים אל קודש הקודשים, להתפלל שיהיה גילוי שכינה. הם יוצאים ולא קורה שום דבר. באים נדב ואביו אומרים, אם כך אנחנו צריכים לעשות מעשה. הם מקריבים את האש הזרה, ואז ותצא אש מלפני השם. האש הזאת שיוצאת ושורפת אותם, היא גם הגילוי לכך שגילוי שכינה זה דבר אמיתי, זה דבר שמתרחש במציאות.
אבל זה אומר גם דברים מפחידים, זאת אומרת שאני מסתכל על זה בחוץ, זה אומר, תראה, איפה מתגלה השכינה? היא מתגלה באסון נורא, למרות שאהרון הכהן מקבל את זה ו... בצורה שקשה לנו עד...
וידום אהרון.
את השתיקה הזו, את ה... בין אם היא אצילית, בין אם היא מידע אפילו על איזה, אתה יודע, מי שיכול להגיד אפילו על איזה סוג של...
אדישות.
אדישות או אפיקורסיות, כאילו, כלפי, או כעס כלפי שמיה. למה הקדוש ברוך הוא צריך להראות את ה... ואתה אומר, אוקיי, את האלמנט המרטיבי הזה.
זה הסוד שלו.
זה הסוד שלו.
זה הסוד שלו.
מה שאמרנו בפרשת כי תישא ולאחוריי, אנחנו...
תשאיר לו משהו.
פניי לא תיראו.
כן. חכמי הקבלה, אחר כך מחפשים איפה הנשמות שנדע ואביו נמצאים, ומוצאים את זה בתוך פנחס וכדומה. אבל אני אומר, באופן בסיסי, יש כאן הצבת גבול גם לדרישה לרציונליות. תדע לך, לא הכל רציונלי. יש איזה ניצוץ שלך יהיה קשה, אפילו רגשית, מוסרית, להכיל אותו. והוא הכרחי. כדי להבין שההתחברות של האהבה בין הבורא לנברא זה כואב.
זה תמיד חוזר רב.
כמו כל אהבה, באהבה יש משהו כואב.
והרב, תחשוב על זה שתמיד שחוזר המקומות האלה שמעורר את השאלה, כמעט בקורבן שאב מקריב את בנו. אם זה יצחק שכמעט אברהם מקריב אותו בסוף לא, אבל פה...
בסוף הוא לא מקריב.
פה אהרון, לא שהוא מקריב, אבל שתי בניו מוקרבים. וזה...
בקורבתם לפני השם.
וזה קשה. זה המקום הזה שאתה צריך להתגבר, לעשות את, נגיד, את הקפיצת האמונה, את הקפיצה ש... עכשיו, יש את הכעס של משה שקשור פה.
זה באמת, אני אומר, זה נקודת צי בתוך המפגש בין תורת משה לתורת אהרון. אנחנו רואים הרי שלמרות כל האסון הנורא שמתו בניו של אהרון, אפשר לומר, משה איננו מאבד את העשתונות. על המקום הוא מוסר הוראות לאהרון ובניו, שלפני 5 דקות מתו קרוביהם. והוא נותן להם הוראות מדויקות כיצד להתנהג עם הקורבן. והוא מצווה עליהם לאכול את קורבן החטאת. שזה דבר שהוא מנוגד להלכה הקבועה. ההלכה הקבועה היא שכהן עונן, שעדיין לא נקבר קרובו, איננו אוכל בקודשים. ואילו כאן משה מצווה, על פי השם, אתם תאכלו את הקורבן. ואחר כך נאמר, ואת שעיר החטאת, דרש משה והנה שורף. כאילו לא שמעו לדברי משה, שרפו את הקורבן ומשה נאמר. קוצף, ויקצוף משה על אלעזר ועל איתמר, בני אהרון הנותרים, לאמור, מדוע לא אכלתם את החטאת? ואז אהרון עונה למשה ואומר, תראה, יקריבו את חטאתם ואת עולתם, ותקרנה אותי כאלה, כלומר, שמתו בניו, ואכלתי חטאת היום, היטב בעיני השם, וישמע משה והיטב בעיניו. כלומר, הדברים האלה תמוהים לגמרי. או שמשה ציווה מפי השם שיוכלו את הקורבן, או שמשה צריך להשתכנע. אז רש"י נותן לנו את הפתרון, אומר שהיו שם 2 קורבנות חטאת. חטאת של קורבן של ראש חודש, כיוון שזה היה ראש חודש ניסן, והיה קורבן של נחשון בן עמינדב, החטאת של נחשון בן עמינדב, ומשה נצטווה מפי הגבורה שלמרות שהם במצב של אבלות, עליהם לאכול את אותו הקורבן. ומשה חשב שמדובר על 2 החטאות, בעוד שאהרון אומר, זה לא יכול להיות, ברור שהכוונה רק לקורבן של נחשון בן עמינדב, מאחר והוא יחיד במינו בהיסטוריה, חייבים לאכול אותו למרות הכל, לעומת החטאת של קורבן של ראש חודש, אם היום לא נאכל, בחודש הבא יש עוד פעם ראש חודש. ולכן על זה לא חל הציווי המיוחד ששמעת. וישמע משה והייתה בעיניו. משה הודה ולא בוש לומר שכחתי. עכשיו, דבר זה מאוד מעניין, כי הוא מלמד משהו מהותי לגבי כל התורה שבעל פה כולה. משה נחשב לסמכות בלתי מעורערת למסירת דבר השם. אבל ברגע שצריך לפרש את דבר השם, זה מגיע לבית המדרש. ובבית המדרש, משה יכול להיות בעמדת מיעוט ולא תהיה הלכה כמותו.
ואנחנו מכירים את זה כשמשה יושב ורואה את הדרישות של רבי עקיבא על כל
תמודק. בדיוק. כאן יש משהו אדיר מבחינת המסורת של התורה שבעל פה, המסורת הפרושית לעומת המסורת הצדוקית, שהמשה, ברגע שהוא מוסר את דבר השם, זה ניתן למסע ומתן בתוך בית המדרש. מכאן ואילך זה כבר לא שלך אפילו. אתה נאמן למסור את מה שהשם אמר לך, אבל מכאן ואילך הסברות האנושיות תופנה. ודווקא כאן תורת אהרון גוברת על תורת משה. אפשר לומר, נעשתה פה פגישת פיוס בין תורת משה לתורת אהרון, דווקא בנקודה הזאת. אפשר לומר שכל המהלך שמתחיל כבר מפרשת בו, וידבר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים למור, שהתורה ניתנת גם למשה וגם לאהרון ביחד. ואז יש לנו פרשיות של תורת משה, כגון תרומה. אחר כך פרשות של תורת אהרון, כגון תצווה. אחר כך ויקרא וצו וכו'. בסוף כל זה מתאחד לתורה סינתטית אחת, שבה יש גם מקום להתגלות דרך משה, וגם לדיון הבית מדרשי מצד אהרון ובניו.
ואחרי כל
אגב, שים לב שהפרשה הזאת נמצאת בדיוק באמצע התורה, ואת צעיר החטאת, דרוש דרש משה. אומרים חז"ל, בעצם זה כך מובא, מודפס בכל החומשים, דרוש, בין דרוש לבין דרש, שם נמצא אמצע התורה באותיות. כלומר, כאילו, הופכים תקליט. מכאן ואילך, אפשר להתחיל את התורה מתוך חיבור של תורת משה ותורת אהרון.
ואגב, זה מוזר, כי מאוחר יותר, במאות אלף שנה אחר כך, בזמן באמת, כמו שאתה אומר, הוויכוח הגדול בין הפרושים שמייצגים את התורה שבעל פה, בעצם אנחנו צאצאים, לבין הצדוקים שהם צאצאי אהרון הכהן.
שמרנים כאלה.
אז הם בעצם אומרים, אנחנו רק תורה שבכתב, רק את תורת משה, והפרושים הולכים כביכול לפי כן. הפרשנות של אהרון. זה מעניין.
זה הפרדוקסליות
הזאת. הפרדוקסליות והסיבובים שאף פעם לא נפסקים בתוך היהדות, בתוך המחשבה היהודית. עכשיו, יש באמת הנושא של יין ושחר, לא תשתו, נגענו בזה קצת, אבל בכל זאת, זה באמת, זה קשור בכלל לעבודת השם, כלומר, לא לערבב את הנושא הזה של חיזוק חיצוני או פסיכואקטיבי לעבודת השם.
כן, היין, כן. מי שצריך יין כדי לעבוד את השם, אז זה ספק גדול אם זה עבודת השם או עבודת עצמו. כן, ולכן היין מובא במקדש על גבי המזבח, מנסחים אותו. אז היה מקום לחשוב שגם האדם יהיה שותף למה שהיין מייצג. וכאן אנחנו רוצים שאדם ישמור על טהרתו. ולכן כל העבודה הגדולה של חג הפורים, שבו אנחנו משתפים את שתיית היין, זה עבודה שהתחדשה דווקא כשבטל המקדש, כשאין אפשרות להקריב קורבן, אז יש לנו איזושהי הזדמנות לצרף גם את שתיית היין לעבודת השם. אבל כאן הזהירות הגדולה שמכנס יין יצא סוד, שהאדם לא יוציא החוצה איזשהו סוד שאינו ראוי להיות קרב על גבי המזבח.
אז איך זה, ובהשאלה לימים אחרים, לפחות בחסידות, העניין של משקה, של אשתו, תוך כדי לימוד, איך, או ובכלל, אתה יודע, זה שאלות ששואלים, האם תוך כדי לימוד או תוך כדי חוויה דתית מותר להרבב חומרים שהם חיצוניים?
אתה יודע,
אם האמירה הזאת, יד ושכר לא תשתה, היא בעצם מונה, אני אומר לך, אל תיגע ב...
אתה יודע, כשיש טיש אצל הרבה, הרבה אומר דברי תורה. החסידים שותים קצת משקה. אבל אם אין דברי תורה, אז אין מקום למשקה. כי כשבסוף הרבה נפטר מן העולם, אז מי ששמע את דברי תורה נשאר עם תורה. מי שידע רק שיש שתיית יין, אז זה מה שנשאר לו.
אבל פה נאמר לא תשתה, כי פה מזהירים.
אדרבה, אם תשים לב לדיוק הלשון, יין ושחר על טשט, כשאתה בא אל המקדש, סימן שאתה צריך לשתות יין, ולשתות משהו כדי לרומם את הנפש, כשאתה בעבודת השם ההיקפית.
מבחוץ, מחוץ למקדש.
בדיוק, בדיוק.
זאת אומרת, זה בסדר.
יש לזה מקום, כן. יש לזה מקום.
מותר משקה, זה בסדר. אוקיי, ואם אנחנו מדברים על משקה, הפרשה הזאת בעצם פירוט מורחב של דיני מותר ואסור בדיני בעלי חיים.
כן, זה באמת מוזר, מה זה עושה פה? הרי אחרי שאנחנו מדברים על הקרבת בהמות על גבי המזבח, אז נשאלת השאלה, מה עם המזבח הפרטי שלי? אני גם כן הרי מזבח, שולחנו של אדם מזבח. האדם מעלה את בעלי החיים למדרגת האדם. כשאנחנו אוכלים שניצל במחילה, אנחנו סך הכל עושים איזושהי טובה לתרנגולת, שהתרנגולת מבעל חיים הופכת להיות בן אדם. פעם שמעתי הסבר שמדוע כאשר מוצאים גזר מן האדמה הוא לא צועק. מה שאין כן תרנגולת, כששוחטים אותה, לפעמים היא צועקת. פשוט מאוד, הגזר יודע בוודאות שהוא לפחות יעלה ממדרגת צומח למדרגת בעל חיים לפחות. מה שאין כן התרנגולת, תלוי מי יאכל אותה. כן. אם זה צדיק שיאכל אותה, אז היא מתעלה, היא צועקת משמחה. אבל אם זה המארץ,
אז רשע שאוכל
כן, הוא זה רשע, כן, אז בשביל מה? אבל יש פה באמת שאלה, אם כן, מה הדבר שהאדם מסוגל להעלות, ומה הוא איננו מסוגל להעלות? לא כל דבר אנחנו יכולים מתוך העולם החי לרומם את מדרגת האדם. כשהפראיות, האלימות שמצויה בתוך בעלי חיים, בולטת מדי אצל אותו בעל חיים, אנחנו לא מסוגלים להעלות אותו. לכן התורה דורשת למשל לגבי הולכי על ארבע, שהיא גם מעלה גרה וגם מפריס פרסה. הרי הפרסה זה החלק שבו בעל חיים מסוגל לבעוט. זה אלימות. אז יש פה איזה הקהיה, סידוק של האלימות
הברית.
הזאת. כן, זה כמו, זה משמע שמבחינה טבעית יש פה איזה החלשה של העוצמה של הבעיטה. כמו כן גם האכילה. האכילה יש בה משהו מאוד מאוד פראי, מיידי. אבל העלאת הגירה מראה שיש איזה סבלנות מובנית בתוך אותו בעל חיים.
אתה יודע שאפשר לקרוא את זה, אתה יודע, הפוך את העלאת גירה. למרות שאני אני חייב להבין, אתה יודע, כי זה נוגע לשאלה מהותית. יש את האמרה המפורסמת של אבן עזרא לי, אפשי ואפשי. יש לי פה דיני מאכלות אסורות, לצורך העניין אני אקח את הגישה של פרופסור לייבוביץ' פה, ואני אגיד, מה לחפש סיבות וזה, יש פה הוראה לא ברורה של הקדוש ברוך הוא, וטוב שכך ונשארת במסגרת הנעלם, אתה אל תאכל את זה, אל תאכל את זה, מה אתם נותנים סיבות ככה או כך, כי אם נגלה יום אחד, כמו שגילינו במקומות מסוימים, שנניח, אין ממש אי זק במה באכילה כזאת או שדברים...
כן, ההתנגדות שאתה מביע כאן, היא נובעת מהפחד מן הרציונליזציה היתרה. ורציונליזציה היתרה זה בהחלט נתון לקושיות. פה אנחנו לא מדברים על הסיבה העצמית, השורשית של המצווה, אנחנו מדברים מהו הטעם שלה. טעם זה משון טעם, לטעום. כלומר, כשיש איזה מאכל, אני טועם בו טעם מסוים, אתה טועם בו טעם אחר. אני רוצה לדעת מהו הטעם שיש למצווה, מה היא אומרת עבורי, וזה בוודאי חלק אינטגרלי של אהבת השם. כלומר, חיפוש הטעמים, בניגוד למה שלייבוביץ' חשב, הוא חלק אינטגרלי של המסורת היהודית לדורותיה. אפילו בתוך הכתוב אתה רואה נתינת טעמים.
אז הנה, אז בהקשר לדבר הזה, כי ממש אין לנו זמן, אבל הוא סמלי. למשל, החזיר הפך להיות סמל. הוא הפך להיות סמל של, של, של הלא כשר מול הכשר.
כן, יותר אבל, מכל מאכל אחר.
כן, אבל אין בעצם בתורה, לא מודגש, חזיר יותר נניח מרמשרימפס או מכל דבר אחר אסור
באכילה. יש בכל זאת רמז. כתוב, והחזיר כי מפריס פרסה הוא והוא גרה לא ייגר. תמהו לכם, מה זה? והוא גרה לא ייגר. זה לא מעלה גרה. אלא כי יכול להיות שזו ציפייה שיבוא יום שהוא יעלה גרה. זאת אומרת, זה מישהו שמאכזב אותנו, החזיר. כן, ציפינו ממנו להעלות גירה, והוא לא עושה את זה. ויש פה איזה מין צביעות, כן? יש הכשרות החיצונית, הרי הוא מפריס פרסאות, ואפילו התלמוד אומר שהוא מתגולל בהשפע כדי להראות את הפרסאות שלו, ואומר, טהור אני. וזה אפשר לומר, זה מסמל יותר מכל תרבויות שלקחו את הברק החיצוני של הזהות היהודית, אפשר לומר אפילו רמז לרומא והנצרות שיצא ממנה, וכשהתוך הפנימי נשאר בכל הברבריות והאלימות שלו. ולכן יותר מכל דבר זה נחשב למאכל הלא כשר פר אקסלנס, גם מבגלל שסבלנו ממנו ברדיפות, בימי אנטיוכוס ואחר כך.
איך אם בחינת ההלכה אין הבדל בין מי שאוכל כשר...
מי שאוכל ארנבת לבין
מי שאוכל חזיר.
חזיר. אלא שמבחינת השחיתות הנפשית שהדבר הזה מורה, יש כנראה הסמל. משהו יותר עמוק. כן, משהו יותר עמוק. כן, יותר עמוק מבחינת ההשחתה הנפשית, שאדם צבוע מבחוץ. כן, ותאמה מבפנים, זה יותר חמור מגמל, שלפחות מבפנים הוא טהור, ורק ההתנהגות החיצונית צריכה תיקון.
הגמל, וגם אפשר להגיע פה שאלות, אתה יודעת, אנשים לא יודעים, של חרגול וחגבים מסוימים של הרבה, שמותר לאכול אותם, לעומת כן. שרצים אחרים ש...
כן, בוא... זה מה שמנטר על הארץ, כן? יש לו קרעיים לנטר בהם על הארץ. כלומר, החרגול, או סתם ג'וק, כן, זה משהו מאוד נמוך מבחינה מסוימת. ויש בתוך העולם של הג'וקים, יש איזה משהו שמתרומם. משהו שמשתדל להתעלות. אז הדבר הזה ראוי בהחלט ליחס חיובי. כן, או למשל גם אתה רואה בדגים, סנפיר וקסקסת. מי שאין לו סנפיר וקסקסת, אז מה הוא? מי שאין לו סנפיר לא מתקדם. מי שאין לו קסקסת אין לו הגנה. אם יש לך רק הגנה או רק התקדמות, זה טומאה. אז ברור
זה. ועל זה פשוט לא נספיק, על טומאה ועל תוירה ועל חיים ובקשר של חיים ומוות.
עוד נספיק,
בזאת השם. עוד נספיק, יש לנו את כל ספר ויקרא. תודה רבה לקהל הצופים. תודה רבה לרב אורי שרקי.
תודה רבה, שלום.
התחלנו, לא סיימנו, יש לנו עוד הרבה להגות בנושא, אבל בסדר, זו התחלה. תודה רבה,
להתראות, כל טוב.